רוח עם אבי רוזן.
במסגרת השליחות כאן בכל חי, אנחנו פועלים כל העת בסייעתא דשמיא לחדש ולהביא תכנים שיעניינו ויחזקו את הציבור. בין התכנים גם, כמו שאתם שומעים, רבנים, מרצים, מגידי מישרים ודודאים, שמשדרים בכל חי שיעורים, תוכניות והרצאות שונות. לפני כמה שנים הציע מי שהציע, תביאו לשידור את הרב מנחם שטיין. הציבור אוהב לשמוע אותו, הוא מעורר, מחזק, מדבר על ענייני היום והשעה, והוא הכי מתאים בשבילכם. הרב מנחם שטיין? ברדיו? לא הכרתי אז אישית את הרב, רק שמעתי לא אותו, אלא בעיקר דברים שהרב דיבר ואמר, שהתייחס בהרצאות שלו למושג שנקרא רדיו חרדי. אם נתנסח בזהירות, הרב דיבר ומדבר עד היום על נושא התנזרות מטכנולוגיה וכלי תקשורת, ובכללם גם רדיו, עדיף שלא לשמוע. דיברתי עם אדם שמכיר את הרב שטיין, והעליתי את הרעיון. מה אתה אומר על זה? אני קצת הסתייגתי לאור מה ששמעתי על היחס של הרב לרדיו. בכל אופן פירטתי את זיכוי הרבים הגדול שיכול להיות לשידור של הרב אצלנו. כששמע איש את הטיעונים שהעליתי, הוא אמר לי, אתה כנראה לא מכיר אותו, את הרב שטיין. הוא איש אמת. תציג לו את הנקודות האלה, ותראה מה הוא יענה. גם אם הוא לא יסכים, מה כבר יש לך להפסיד. את האמת, פניתי על הרב בחשש. חשש שנעלם אחרי כמה דקות שיחה. הצגתי את עצמי, את התפקיד שבו אני משמש. אמרתי ששמעתי ואני מכבד את דעתו של הרב בנושא, ואפילו מסכים איתה. בכל אופן יש לי הצעה. שהרב ימשיך לומר בהרצאות בכל המקומות שהוא מדבר בהם את דעתו, ועד רבה, מי שבזכות זה יימנע מלצרוך אמצעי תקשורת, שיבורך. ועבור אלו שכן מאזינים וכן צורכים שידורים, שהרב יגיע אלינו לשיחה שבועית וידבר על כל מה שהוא רוצה, כאן אצלנו כולל נגד צריכת תקשורת לא נכונה. הרב שמע, שאל, התעניין בכמה נקודות, ואחרי כמה ימים חזר עם תשובה חיובית, ברוך השם. ומאז ציבור המאזינים של כל חי נהנה בכל שבוע משיחת חיזוק שמתינה בכוחות, באמונה, ומכוונת את המצפן החרדי. אני נרגש לומר שלום וברכה למורנו איש האמת, הרב מנחם שטיין.
שלום וברכה, ערב טוב.
מה יש לרב נגד תקשורת?
מה יש לי נגד תקשורת? המהות של תקשורת היא ההפך מהמהות של עם ישראל. עם ישראל הוא עם לבדד. המציאות שהבורא הגדיר אותו זה שכל העולם מן העבר הזה, ואנחנו מן העבר השני. שים לב, זה לא איזה תכונה נלוות, זה המהות של העם היהודי. הבורא אומר, אתם לא חלק ממשפחת העמים, אתם מראש נבדלים, עד כדי כך שהבורא חיכה 2,000 שנה עד שהוא מצא את היהודי הראשון שבחר בו להקים את עם ישראל. מזדקרת לה השאלה, למה דווקא אברהם? הוצאתו מאור כסדים. הוא עמד בניסיון מסוים שמלמד על שני מרכיבים שבלעדיהם לא ייקון עם ל-3,300 ומשהו שנים. שאלה הם מבוטאים באור כסדים, שם זה יצא מן הכוח אל הפועל. אחד, היכולת להיות נגד הזרם, הוא רואה את התכונה הזו, נגד אבא שלו, לך לך מבית אביך, בית חרושת לפסילים, נגד המולדת שלו, כלומר תכונות מולדות, הוא נלחם, הוא בונה משהו, נגד ארציות מארצך, זה הדבר הראשון שהבורא ראה באור כסדים, וזה משולב עם מסירות נפש. הוא מוכן לוותר לא על נוחיות, לבצע פעולה דרך האינטרנט ולהקל עליו את ההליכה לבנק. הוא מוכן לוותר על החיים שלו, שזה הרצון הכי חזק שיש לאדם. מסביר לכל חי את הרצון להיות חי. רצון החיים הוא הרצון הכי חזק של בן אדם, למען האידיאולוגיה של השם אחד ושמו אחד. וואו, אלה שני תכונות שאיתם אפשר לנסוע קדימה.
ואותם אי אפשר לעשות דרך תקשורת, בתקלים טכנולוגיים של היום.
המציאות של תקשורת.
אני אשתמש באנלוגיה למה שהרב אמר, כמובן, הזהירות הנדרשת. לו בעידן אברהם אבינו הייתה טכנולוגיה, הוא לא משתמש בה כדי להפיץ את גדלות הבורא, את חוביות הבורא, את האמונה בבורא?
דו-כיווני. הבעיה היא שזה דו-כיווני. אנחנו בעצם צורכים תקשורת, ובזה מערבבים אותנו עם כל אומות העולם ועם החבר'ה שמחברים בתוכנו, שמחוברים לאומות העולם, ומעבירים אלינו את המערכת החיידקית הזו, של תרבות של חומרנות, תרבות של נהנתנות, של קרייריזם. זה לא יעלה על הדעת שנהיה מחוברים לעולם, כשכל המציאות שלנו זה עם לבדד, לבדד. הבורא אומר, תשמע, אם אתה והתערבו בגויים, יש לך יותר התערבו בגויים, מאשר כבלים, לוויינים, אנטנות, עיתונות, תקשורת, שכל כולם מחברת לך לכל פיפס שקורה בתל אביב, או באינדיאנה, או בקליפורניה.
אז אולי רצתי ישר לתקשורת. אני מדבר על הכלים הטכנולוגיים. השימוש בטכנולוגיה. הרב הזכיר את האינטרנט, הרשת המקוונת. אפשר לעשות את הדברים, ועושים בה הרבה מאוד אנשים, שוב, לא אכנס לוויכוח אם ראוי לעשות בה או לא לעשות בשימוש, אבל אנשים עושים בשימוש להפצת תורה, לקירוב, לפעולות שלולי הכלים האלה היו יכולים להיות הרבה פחות מתקרבים והפחות מתחזקים, ואולי חלקים בציבור החרדי שאם לא היו צורכים תכנים מסוימים שנגדיר אותם ראויים וקשרים בטכנולוגיה, הם היו מחפשים לראות בזדות זרים דברים רעים ולא טובים. ואגב, נדבר על זה אחר כך, חלק מהשליחות שלנו כאן בכל חי. אני מדבר עוד על הרעיון לפני, כן, כלי תקשורת חרדי כזה או אחר, בכלל ברעיון של השימוש, והרב אמר, אברהם אבינו לא היה הולך להשתמש בדיגיטל כדי לקצר את התור בבנק, אלא הוא הולך לבנק ברגליים. אז שלא ייסע גם באוטובוס, ושלא ייסע ברכב, ושלא יפעיל מזגן, אני שואל לא כדי לקנטר, אלא אני שומע את הקולות ששואלים מהבית, כולל אלה שרואים ואלה שצופים גם הרב בנו, כן? והם שואלים, אז רגע, אז הטכנולוגיה זה דבר פסול בעיני הרב שטיין, מה, בוא נחזור לחבס בגיגית, בנה, כמו אמותינו, כמו אברהם אבינו, כמו שרה, כנראה ככה היא כיפסה.
אנחנו צריכים למצוא את האיזון, וזה חלק מחבלי משיח, חלק מהניסיונות שמעמידים פה את הדור, לדעת את האיזונים. טכנולוגיה בעיקרון, מה שמועיל רפואה, טכנולוגיה למען עבודת השם, ודאי שטוב. בהקשר שאמרת, להפיץ יותר תורה לאנשים ויותר ציבור, ביהדות הכלל הוא איכות ולא כמות. הכלל הוא תן לי יבנה וחכמיה, תן לי יבנה וחכמיה, אני רוצה לשמור, אני לא יכול על חשבון קירוב הרחוקים לרחק את הקרובים.
וקירוב הקרובים ולקרוב הקרובים,
קירוב הקרובים אני בהחלט אשתמש בזה.
היום ברור לכולם מה שצפו אז גדולי הדור, שהטכנולוגיה היא מז, ואמרו, אז לא צריכים לדפל בציבור החרדי, האינטרנט כבר יעשה בו שמות לבד. ורואים את זה לצערנו, אף אחד לא מתכחש לזה. אבל יכול להיות, חוכמת הבדיעבד, או לא לבכות החלב שנשפך, שאם היו עושים אז, אבל אולי הקשר להיום, כן רלוונטי. איזשהם גבולות, ואומרים, כמו שידעו לעשות עיתונים, וגם בעיתונים הכי קשרים למהדרין, יש מי שרואים בהם מתירנות ופתיחות, מה אתה צריך לספות חדשות ושיפוצי בית ומיני מתיקה מיותרים. גם זה יש אנשים שיציגו, אגיד, למה בן תורה צריך את זה בעיתון שלו? או משפחה חרדית של בני תורה עם האבא עובד ויש אבא לבית שהבחורים והבנים והבנות לומדים במוסדות תורניים. כל דבר אפשר למצוא את הרבדים של ה... לא נקרא לזה הקצנה, אבל של להגיד, זה גם התירנות. אז כמו שידעו להתיר עיתונים, וכמו שבזמנו התחילו ערוצי הקודש, שהיו, שחלקו והיו שהתירו וראו שחלק מהמהפכה גדולה מאוד, של כל של קירוב קרובים, לפני הרחוקים. ובכלי התקשורת שבו אנחנו מדברים היום שעבר, תהפוכות ומהפכות שונות וכולי, ובשנים, הרבה שנים, תחנות הרדיו החרדיות, גם אם זה לא לכתחילה, אבל מי שמחפש מה לשמוע בבית, ברכב, יש לו אפשרות לתת גם לילדים שלו, אם יהיה איזה מדרג מסוים, ובא ואומר, אתה אברך בן תורה לא מתאים לך, אל תפתח לך, כמו שהוא יודע שעוד דברים הוא לא עושה, הוא גם לא יוצא לבלות, או לא יוצא להופעה, או לא יוצא לבית מלון בחוץ לארץ. אבל אלה, ציבור חרדי כזה ענק, ולא אוהב להגיד יבנה וחכמיה, ולהרחיק ציבורים אחרים טובים, שהרב אוחז שהם טובים וראויים, ולא לתת כלים, איפה הגבול?
פשוט, העניין הוא כל כך פשוט, הטיעונים האלה כל כך מוכרים, צריך להבין. ציבור, יש מושג שנקרא בחזן, נתת דבריך לשיעורים, לא פלוג רבנן בתקנתיו. תיקח דוגמה למאבק שהצליח, טלוויזיה. טלוויזיה בתחילה, הייתי אז ילד, זה התחיל, והמון חרדים הכניסו, זה היה בשנת תשכ"ח, שנה שנתיים אחרי ששת הימים, אנשים רצו לראות את הכותל, רצו את החדשות לחוות, אז העולם החילוני היה הרבה יותר מתון, מערכת המשפחתיות הייתה יותר איתנה בכל העולם, וגם פה בעולם החילוני, הכל היה מתון יותר. וגדולי הדור אמרו, זה יהרוס את הבית היהודי. למרות שיש בו תועלת וכל מיני סיבות. למה? נגיד לדוגמה, הרב שח וגדולי הדור אז, הבבא סאלי, הרב עובדיה, יש לו כמה סימנים על זה ביביע עומר, הביא רשימה של לאווים והסין שאדם עובר כשמכניס טלוויזיה הביתה. ואז החליטו לו, החליטו ואמרו, זה פסול, יארג ועל יעבור, כולל דתיים לאומיים. רשימות יש לנו במחלקות השונות, רשימה של מנשרים של רבנים דתיים לאומיים, שמי שיכניס הביתה טלוויזיה, מנודה. מנודה זה ערס היהדות. אין עם יהודי, הוא מחובר לכל העולם. כיוון שאמרו חד משמעי, זה התקבל. הייתה מלחמה גדולה. כידוע הציבור אחד, בפרט הציבור החרדי, קיבל את זה. היום זה נהיה תעודת זהות של יהודי חרדי. אין לו טלוויזיה. אין לו טלוויזיה. כשאני הייתי בכיתה ח' בבית ספר שארית ישראל בפתח תקווה, ועוד לא היה תלמודי תורה, חיידר, ואז התחילה טלוויזיה, וילדים שהגיעו מערים אחרות חוץ לפתח תקווה, קצת התחילו לספר לנו מושגים מזעזעים, ואז הגיעו עסקנים לגדולי הדור, לסטייפלר, תראה מה שקורה פה. מצד אחד בשביל האלה, בשעריה, בראש העין, בכפר סבא, ברעננה זה הצלה, אבל עם הציבור הזה זה הריסה. ואז החליטו לפתוח דבר שלא רצו אותו, תלמודי תורה, מה שנקרא חיידר, אותו חומר, אותם רבס, לא ממלכתי דתי, אבל דקלרציה אחת, אנחנו לא מכניסים טלוויזיה, לא מחדירים הביתה שופר למחללי שבתות ולשנות את כל סדר היום בבית. כיוון שזה היה חד משמעי, זה הצליח. אבל רגע, בוא נגיע לעיקר. השטן ראה שבום, הנושא הזה החרדים ניצלו. הם ניצלו מהציונות על ידי גדולי הדור, שהרס חלקים מרכזיים בעם היהודי, והם ניצלו מהטלוויזיה, שהרס חוגים ידועים אחרים. אני אבוא עם טריק חדש, צורכי עבודה, צורכי פרנסה, זיכוי הרבים. שתי המנטרות האלה, זיכוי הרבים וצורכי פרנסה, מחסלים לנו מאות בחודש בציבור החרדי, כולל אירופה ואמריקה. אנחנו מחוברים לארגונים האלה, והכל בגלל שאין פה חד משמעיות. צריך מדרגים וכללים, וזה כן וזה לא. קח דוגמה, הטלפון הכשר, אפילו הטלפון הכשר, אתה יודע שבחורי ישיבות מחוברים לטלוויזיה על ידי הטלפון הכשר. טלפון כשר, יש כל מיני חבר עם קווי נייס שעושים הכל תאוות הממון וקופות על דקות שיחה, דקות שידור. בחור, דמיין עצמך, מזה ייצור מישהו, תלמיד חכם או גדולי ישראל, שהוא הולך לישון ושומע ערוץ 12-11, אנשים
כופרים
ושדרניות ושדרנים וכופרים ומעריצים אותם, יש תוכניות מוערצות.
הרב, אני שמח על השיחה הזאת, אבל אני אפתח אותה עוד שלב. אני אחזור עוד שנייה לדוגמה שהרב נתן מהאיסור על הטלוויזיה שהצליח, ולמה באינטרנט זה לא הצליח.
אבל לא לגמרי לא הצליח.
אוקיי.
שואלים אותנו, זה מערכה עבודה עד המשיח.
אז רגע.
שווה עם מניעת סחף. זה הכותרת.
אז אני אחזור לזה עוד שנייה. אבל הרב נתן את הדוגמה של קווי הנייס. אני הקטן אומר, והיה לזה ויכוח עם אנשים בכירים באותה, בוועדה המקורית הראשונה, עם שכל מיני ועדות וחלופות, בגלל אותה סיבה. לו היו נותנים מראש, והם אומרים, אלה הכללים, זה מותר, זה אסור, הציבור רוצה לצרוך גם חדשות, מי שלא רוצה לשמוע רדיו, לא פותח אפילו את כל חי, ורוצה לשמוע באמצע היום, בסוף היום, בכולל, בעבודה לשמוע, היא רוצה להתקשר, רוצה להתקשר לשמוע חדשות, מה שהיה, כמו שבקורונה היו קווים קשרים למאדרים מפוקחים. אם היו קווים מפוקחים, כמו שיש עיתונות מפוקחת, כמו שהיום ברדיו יודעים להגיד לנו, שוב, בלי שמות, לא לסבך רבנים ואנשים, אבל אנחנו מתייעצים ושומעים, לא חלילה, כל דבר יש פה אישור, כן? אנחנו משתדלים כל הזמן עוד לשפר. אבל על הרעיון, והמון דברים בשנים האחרונות מוכוונים ומודרכים, באמת ברמה תורנית, כדי שהציבור יקבל תכנים טובים. אם היו עושים את זה, לפני שנים צעקו מי שצעקו, ואני ביניהם, על הקווים, תנו הגדרות, תנו מה מותם עושו, ומי שעושה זה קשר, כמו שאני לא אעז, אני והרבה אנשים אחרים לא אעזו להיכנס לחנות בלי, אותו בחור ששומע את קווי הנייס האלה, לא יקנה רבנות, לא יקנה, לא רוצה את קשויות שנחשבות מאדרין, כי אצלו הבית לא אוכלים את זה, כי זה הצליח, אפרופו הטלוויזיה, כי הוא יודע שקשויות מחפש את החותמת שהוא גדל בבית, הוא היה יודע שזה קו מהדרין, וזה הוא מקשיב, שומע חדשות, שומע עדכונים, אז לא הם מכניסים לו טלוויזיה שם, לא הם מכניסים לו ערוצים לא כשרים, לא הם מכניסים הרבה מאוד דברים, ברגע שחסמו, הרב, ברגע שלא, זה בוער כי זה חשוב, ברגע שחסמו הכל, אז מה יעשה הנער ולא יחטא? אז בעבר חיפשו לי איפה לראות
דברים אחרים. אבל אנחנו הכל, אני לא רוצה להקסיר שכם כאן מידע לכל. יש קווי מידע ארבע פעמים ביום, בחור יכול להתעדכן, אבל לא כל חמש דקות.
אז הוא מצא פתרון אחר.
אז אתה רואה,
אסור, והוא בישיבה, והוא בחור שעושה שטייגן, והוא בחור שמחר יקבל שידוך מצוין, וילחם עליו השוור שלו לתת לו גם דירה, והראשי מספר שהוא סלטה ושנה, ובאמת הוא סלטה ושנה, אבל יש לו את החיידק. אני אומר, ולמה שרוצה להתעדכן בחדשות, בדיוק כמו שיש לו את יתד נמן, ואת המודיע, ואת המבשר, ואת העיתונים השבועונים וכולי, שמבינים שהם צורך וזה קיים, באים ונותנים, בחור רוצה לשמוע חדשות, הוא לא רוצה לפתוח רדיו, הוא לא רוצה לפתוח טלוויזיה, הוא לא רוצה להתחבר לאינטרנט, הוא רוצה להתקשר לשמוע חדשות, לא נתנו לו, אז הנה מה שהרב אמר, ובצדק, וזה נורא והיום, וזה מזעזע.
אתה יודע כמה לחמו בקווי נאי, אני לא קשור למערכת שגדולי ישראל מנסים לעשות סדר בניהול הציבור החרדי, אבל כמה מכתבים יצאו נגד הקווי נייס בצורה הכי חריפה, והם עושים מה שרוצים. מה, יש לגדולי הדור
אבל תן אלטרנטיבה, תן אלטרנטיבה.
ידעי, נה, יש קווים.
לא, אבל בסדר, לא רוצה את הציונים, כי לא רוצה את הציונים.
הסיבה היא כבר שאם אתה, האם אתה נותן חלק כן וחלק לא, מקבלים תיאבון, כמו בנושא של הסמארטפון. אתה נותן סמארטפון מוגן, הוא מתעצבן שלא נפתח לו,
אז
עובר לפתוח. בגלל שנתת דריסת
רגל באזור. אבל אם הרווחנו ששנה הוא יהיה חסום מוגן.
תיקח את הסמארטפונים שעכשיו בדאץ ונאמר רק ביטל את ההכשר. אתה יודע שבדאץ ונאמר רק שנתן את ההכשר על סמארטפונים מסוימים, וכתב שם בדאץ מוגן, משהו כזה, אתה יודע כמה כללים כתובים שם? אסור ללכת עם זה בגלוי, בשום אופן. אסור להשתמש בוואטסאפ רב סילמן
והרב. אז מה אנחנו מעדיפים?
כתבו שזה הגיהנום בהתגלמותו.
אבל מה בן אדם שאומר, או זה, או חסום הרב, או שהוא כך פרוץ, מה עדיף?
הם נתנו לו סמארטפון, אבל הם אמרו לו כללים. סמארטפון, וואטסאפ מצומצם, תמונה בלי סרטים, ולא בגלוי, ורק לצורכי העבודה, ורק בשעת העבודה. מישהו קיים את הכללים האלה? תביא לי 10 אנשים.
ולכן, מה קרה?
לכן זאת
אומרת שאם אתה עושה פלוג ופלוג. אין לך לזה קשרות, ותיקח השפרות לגמרי.
אז עכשיו אני רוצה לשמור על הילדים שלי.
שנייה, שלא יובן לנכון הרב.
כן.
אני לא מדבר את זה כדי להתיר. אני אבל רואה את הצורך. אני רואה את האנשים. עכשיו, מי שיכול לשבת בכולל, או להיות בעבודה בלבט, והוא לא להשתמש בטכנולוגיה, כל הכבוד לא. אני מכיר הרבה אנשים כאלה.
אז איך אתה מציל את בני הישיבות התמימים שגומרים ישיבה קטנה, ורואים ש... אבא שלהם, דוד שלהם, כולם משתמשים, למה שאני
מסכים.
לא? אי אפשר לפצל. טלוויזיה היה חד...
אז בוא נחזור לטלוויזיה. שם זה עבד, למה זה לא עובד פה? שם אני אתן תשובה, למה זה לא עובד?
זה השטן עבד.
השטן
לא, השטן לא, ברור, זה הניסיון שלנו.
בסדר גמור.
אנחנו כאן מדברים על... ברגע שאתה יודע, זה בעייתי. אז גמרנו, מתנזרים. ברגע שאתה מתחיל לעשות חילוקים, להבין איך חזל התנהגו עם ציבור. לא פלוג רבנן בתקנתי.
מה עושים?
טוב, אז תראה, אנחנו כולנו יודעים שהניסיונות הולכים וכבדים לקראת ביאת המשיח, ואנחנו מתפללים כל אחד לשמור על החממה שלו. מי שמחליט על עצמו, אתה מדבר עלינו כמנהיגים, אני אומר לך מה שאנחנו משתדלים לשכנע כמה שיותר ציבורים, תשמע.
שמה, כלום?
לא, לא, כלום. הכלל הוא כזה. אתה רוצה לשמוע את הכללים שאמרו לנו גדולי ישראל?
אז אנחנו פה.
הכלל הוא פשוט. בנושא המחשבים, פרנסת צורך, פרנסת נטו, אבל באמת, לא כלוקסוס של יותר נוח, שבלי זה אין לו מה לאכול. לדוגמה, בא לנו בן אדם, הוא משווק צימרים בארץ, בגליל, ואי אפשר שיזמינו אצלו צימר בלי שיראה את התמונה של הצימר בפנים. הוא חייב את הוואטסאפ. בבקשה, קח מכשיר שני, שאין בו שום טלפון. איך אמר הרב אלישיב? כלי עבודה, למה לא? למה לא לשכלל? אבל מה אתה הולך עם זה לכל מקום? מה אתה משתמש בזה לשאר הדברים? אמרנו שבדץ בני ברק אמר לא להשתמש רק לעבודה. אנשים שמעו חדשות, אירועים, מה קרה במירון? זה גם צורכי פרנסה. אדם בנוי באופן שאם יש לו את זה, אז ככה היום עשה ככה, עשה ככה, שהוא לגמרי שוכח את הכל. אז שני מכשירים. אחד, מחשב, או נגיד אם זה בנושא של מחשב, תסגור אותו מאפשרות לאינטרנט, אם אתה לא צריך את האינטרנט, אלא רק אתה צריך להדפיס חדשי תורה. יש לנו ארגון של הרב אהרון אדרי, צדיק יסוד עולם, בנשיאות של רבי יומן פינקל, ואני שם שותף לעניין, למעלה מכמעט 150 מנתקים בחינם בכל הארץ, שמוציאים את הווי-פיי מהמחשבים, כדי שלא תהיה קליטה, שים לב מה זה השטן, בא לך בחינם, העיקר תתחבר, כמו שהרב ווזנר והרב אלישיב אמרו לנו, זה הפה של המלאק, זה עצמו, לא שליחים של השטן כמו שעם ישראל עבר, הם הגדירו ככה, מה שעם ישראל עבר עד היום, עבר את השליחים של הסמ"מ, מצרים, בבל, פרס ומדי, יוון, אדום, אינקוויזיציה, ציונות, נציונליזם, קומוניזם, בולשביזם. המסך זה השטן בעצמו. משום שהציבור החילוני כבר חוסל על ידי הציונות. הציבור המזרחיסטי לצערנו, חלקים אדירים ממנו, חוסלו באמצעות הטלוויזיה. הציבור החרדי ניצול מהציונות באמצעות גדולי ישראל וניצול מהטלוויזיה. איך אמר הסופר חיים עזז, הציונות היא תחליף ליהדות. ניצלו מהציונות וניצלו מהטלוויזיה. בא השטן אמר, מה יקרה? יש 14 מיליון יהודים? 13 או 12 כבר חוסלו? מה יהיה עם המיליון האחרון? הם מסודרים שם בבית שמש, בבני ברק, בירושלים, ברכסים. אני חייב לחסל אותם, הם לא יוצאים לתל אביב. יש להם זקנים של חצי מטר והכובעים של עוד חצי מטר. איך אני מגיע אליהם? אז הוא המציא את הרעיון. אני עצמי אטפל בהם, הסמך מהם. הם לא באים לתל אביב, אני אביא את תל אביב אליהם הביתה וגם את פריז. אבל הם לא צורכים מסך. יש לי שיטה, צורכי פרנסה. אני מוכן לאכול צפרדיים, לתת אלפי אתרי תורה, רבבות אתרי תשובות. אני מוכן לתת להם קידום לבנות לעשות פרנסה דרך הכלי הזה. אני מוכן לתת תוכנות שיאתגרו אברכים להוציא ספרים, וזה באמת יעזור. אני מוכן לאכול מסמרים. העיקר לקבל מילה אחת, לגיטימציה. לקבל הכשר שמסך ייכנס לבית. 50 שנה הציבור החרדי חונך, הוא ומסך זה תרתי דסתרי. והייתה לו בעיה תודעתית עם זה. אם אתה לא יודע, ישנה הנחיה מראשי השלטונות פה, דווקא באזורים חרדיים, להירשם למעונות של התמ"ת, רק מסך. אליי באים מאות, אני רוצה להירשם בעירייה. אין לי מסך בכלל. לא כך יקלקלו אותם. בריאות, מעבדות, מכונים, רק מסך.
עכשיו מטפלים בכל סיפור הרב-קו שיש איתה המון בעיות. בלך רוצים לסע באוטובוס עם רב-קו, אין לו רכב, ממש צריך לעשות שמיניות באוויר.
וזה בא מלמעלה, סיפר לנו הרב יעקב עדס, שהיה אצלו אחד מבחירי המדינה. וזה לא נעים לומר את זה, היה פעם אחד דגן, מאיר דגן, ראש המלל. הוא אמר, זה לא, הוא לא פחד לומר את זה. סכנה מספר אחד למדינת ישראל, זה לא איראן. זה הציבור החרדי שמתפשט ומתרחב. עוד 20 שנה הם 40 מנדטים. ואצלם, בתדמית המפלצתית שיצרו לנו פה בתקשורת במשך 70 שנה, שציבור חרדי ינהל מדינה, זה כמו לקחת איזה פרימיטיבי ואנלפבט מביאפרה, ולשים אותו בראשות הממשלה. אז מה עושים? הקימו ועדות על גבי ועדות. אז בהתחלה בזמן הדוקטור יולי תמיר, פרופסור יולי תמיר, שרת הקליטה בעבר, הכניסו פה מאות אלפי רוסים, לדלל את המערכת ההשפעתית האלקטורלית.
לא עזר.
לא עזר. אז מה המציאו? עד שהם עלו על רעיון, הם עשו תחקיר. הם עשו תחקיר, הקימו ועדה. למה הציבור הדתי-לאומי יותר קטן, או השפעה הפוליטית שלו בעבר, היה שניים, שלושה חברי כנסת חרדים, ובזמן דוקטור בורג, רפאל, מפלגה דתית, או אפדל, 12 מנדטים, מה קרה שזה התהפך? מה קרה? מסקנות הוועדה, הם השאירו המון כסף, זה אצלם סכנה קיומית למדינת ישראל, שהחרדים ינהלו פה את המדינה. המסקנה הייתה, לא מבינים למה, אבל אמר לנו, המסקנה הייתה כזו, רבי יעקב עדש, שבאים אליו מנהיגי המדינה לברכות, למקרים שיש להם צרות. יש נושא אחד שמבדיל בין הציבור החרדי לציבור הכללי, קדושה, מה שנקרא קדושה. הציבור הדתי-לאומי יותר מעורב, מעורב, גנים, בתי ספר, בני עקיבא, חתונות, טלוויזיה, ובציבור החרדי מבוסס על הפרדה. לא יודעים למה, אבל מי שעושה יותר הפרדה, כתוב שמה, הוא מקריא לנו, יש לו מודעות דתית עמוקה יותר, יותר חזק בדת. וממילא, כאן הם מתרחבים. הם נמצאים במשפחה 10 ילדים, מי שמשפיע זה הרב עובדיה, הרב שח, הרב בבסלי, ולא שחקנים ושדרנים שמשנים את התודעה של כל הצופה. וכאן נמצאת הנקודה, יש להם מודעות דתית חזקה. החלטה, כאן, בבטן הרכה הזו, מה שיותר מעורב, וזה האובססיה של הבדץ והחלק המשפטי, לעשות את הכל מעורב, והמגדרי הזה, אצלם זה הכל מתחיל מלמעלה. זה חלק מתהליך ההשמדה, כיוון שידעו שכך יורידו את הרמה הדתית. לכן זה צבא, זה גיוס, זה שירות לאומי, זה עבודה. פתאום דואגים לנו, הכוון תעסוקתי. משום שהכל מעורב עם אינטרנט.
אבל באמת, הרב, אנחנו בשיחה...
אולי בואו נתפרס לנושאים נוספים.
רגע, רגע, אבל לא, זה חשוב, זה חשוב, הרב. זה חשוב מאוד, באמת, ואני אומר את זה כאן, שאנחנו משדרים ברדיו שהוא כלי תקשורת, עם כל הגושפנקאות שיש לו, והתוכנית הזאת גם מצולמת, משודרת באתר כל חי, שצופים בה ורואים הרבה אנשים, ואני עכשיו נכנס לראש של הצופה, שכן יש לו מחשב בבית, והוא יושב עכשיו עם ילדיו שחלקם כבר בישיבות ובנות סמינרים, ושומע את הרב שטיין וצופה ברב שטיין. ואבא אומר, הרב צודק ב-100%, מחר זורקים את המחשב, זורקים את הסמארטפונים, חוזרים, או הפוך, האישה בדרך כלל תגיד את זה, אבל אמר, מה פתאום? תראו כמה דברים טובים יש, אז הרב שטיין אומר את הדברים שלו, וזה חשוב מאוד שהוא אומר את זה, וכל הכבוד עכשיו לאבי רוזן שנותן לו גם להגיד את הדברים האלה, וכל שברדיו הוא מדבר נגד האינטרנט, הכל בסדר, זה מצוין. אבל אני
אגיד לך שרבניות חשובות ביותר מתקשרות אליי, זה לא יאומן מי הם שמקשיבות לשיעור, הן מחכות ליום שלישי
דרך הרדיו שבעבר נעצר, ואני שמור אצלי במשרד, שמור אצלי במשרד פשקבילים שיצאו, ובצדק באותה תקופה, כי הרדיו היה שעטנז מוזר והיה בכל דברים מוזרים לפני הרבה שנים,
אבל אתה אשם בזה קצת, בגלל שהרדיו הזה באמת התקדם מאוד,
ועדיין יש אנשים שלא אוהבים את הדבר הזה, ולכן השאלה למי אנחנו מדברים ומה אנחנו עושים עם מי שכן נמצא בכלים המכשירים, האם זורקים אותו ואומרים לו יבנה וחכם לא רוצה לשמוע ממך, תראה תקשורת חילונית, תראה תקשורת זבל גויית, אני לא אחראי לך, תעשה מה שאתה רוצה, חרדי לא ייכנס לצילה בית ספר, לא ייכנס לצילה סמינר, אתה הלכת ללמוד תקשורת, סליחה, הלכת ללמוד טכנולוגיה ותכנות וכל הרכוונים ומה שאמר, לא רוצה לשמוע ממך, וקיבלת שירות דרך הדיגיטל בקופת חולים, אל תבוא אליי. זאת אומרת, השאלה איפה פה הגבול? רגע, אני חזור לשאלה שאלתי מקודם, מחילה, וואו, זו תוכנית מדהימה, יישר כוח, תודה לשם שזיכה אותי, עוד שאני מתפטר גם אולי. לא, אולי אני צריך להתפטר, רגע, רגע, אני אשאל את זה ככה, אולי אני צריך להתפטר,
והבא אחריך לא ייתן לי לפתוח פה פה.
סליחה, לא התכוונתי לתשובה הזאת, לא התכוונתי לתשובה הזאת, אבל אולי אותו דבר אנחנו צריכים גם בדיגיטל, או בדברים טובים, לעשות כן דברים טובים, כי אותם אנשים שאולי טיפה מדרדרים, וזה מחזיר אותי לשאלה, מה אנחנו, שני ציבורים? זאת אומרת, יש ציבור חרדי אחד, וציבור שאולי אפילו הרב לא קורא לו חרדי?
חרדי, אני מחפש את החרדה. חרדי זה חרדי, שיש לו חרדת, חרדים אל דברו.
מה נעשה איתו?
אתה יודע מה התשובה לזה? אני אגיד לך מה רב שח אמר, וגדולי הדור, בקשר, ואיך אומרים, כאן מצטטים בציבור, אני אגיד לך בלי שמות, כמובן, ישיבה תיכונית חרדית, נגיד, כן? אני מספר לך סוד מהחדר, וזה צריך להיות הקו כללית בנושא הזה. זו ישיבה שמיועדת לציבור עם רקע אמריקאי, או רקע קצת אנגלוסקסי וכדומה, שאין להם מושג מה זה ישיבה קטנה. אין להם מה לדבר. וכאן היה מצב בארץ או ישיבה קטנה או בני עקיבא. משהו דתי לאומי. ואלה באו בהמוניהם אחרי ששת הימים לארץ. ורצו בכיתה תת יוד לתת להם אלגברה וכל מיני פרטים כאלה. והם חרדים מובהקים, רק כך היה באמריקה. לא הצליחו לבטל את הקולג'ים לגמרי. ושם היה מקביל תת יוד יוד א' היה. אז אותו אחד בא עם דעות של כמה גדולי תלמידי חכמים, שהוא רצה להקים מערכת כזו של תיכון, אבל חרדי, ובהמשך לשלוח אותם לישיבות הכי קדושות. אז ההסכם היה כזה, וזה צריך להיות גם פה. תשמע, אתה תקים, אני אצעק, וזה יהיה הסיכום, אני אצעק עליך קשות, כדי למנוע סחף. ואתה מתחייב לי דבר אחד, א', אל תקרא לזה ישיבה, מכון, מדרשה, למקרה אחד עם הרב יוגל, זה מותר לומר, אז במדרשת זה, אל תגדל זקן, ואל תקרא לזה ישיבה, ולזכרו יאמר, זכר צדיק לברכה, שהוא גילח את זקנו עד סוף ימיו, עד שהוא התפטר.
אבל זה התאים לאז, בשנים האחרונות, יש מסיעות שכן נקראות, שוב, באמש מלמעלה, אני אגע בזה,
רגע, תשים של דברים, אבי, הרב שחר, ואני אצעק, ואתה מבטיח שאתה מקבל רק ילד שאם הוא לא ילך אליך, הוא ילך לבני עקיבא. אבל אם יהיה ילד שהאבא קצת גבולי, ואם לא אתה, הוא ילך לישיבה קטנה, קדושה, ואתה לקחת אותו, אז חרב החנית. והדבר הזה ממשיך עד היום.
כמה יפה, כמה משפחות היום יש היום שהבית הוא... בזהירות, נקרא חרדי מודרני, וילדים שאם לא יוכלו אותם מסגרות ישיבתיות, שכבר הם נקראות יותר ישיבתיות, הם ילכו למקומות אחרים, ומשם הם הולכים אחר כך לחברון, ולאטרס, ולוולפסון,
זה בדיוק העניין פה.
הסוסים לא ברחו מאורבות כבר?
שמה?
יש ציבור שלם, אם הרב ייקח לו עכשיו את התוכן החרדי שיש באתרים, חרדי, אני קבל, מהדרין, לא מה שכסות חרדית, ומה שצהור, ומה שמלוכלך, ודאי שלא כבר עדיף את החילוני. ומה הרב אומר לו? הרב אומר לו, לא, אני אנתק לך את זה, אני לא אתן לך, אני אסגור את אותו אתר, אני אגיד לרב זרמיר כהן שלא יעשה תכנים, אני אגיד לאבי רוזן שלא יעשה תכנים ברדיו, אני אגיד לפלוני אלמוני שלא יעשה ולא יעשה ולא יעשה ולא יעשה.
הוא יעשה תכנים למי, במקרה, כמו שאמרתי, עם הישיבה התיכונית. הוא ישים את התכנים המסוננים האלה כאמצעי להגיע לישיבות. אתה מפעיל רדיו כל חי, מצוין. אתה לא יכול להפוך את זה ממש לכולל, אז אתה מביא הרבה חדשות, ובאמת מעודכן ברמה גבוהה, ושומר על שאר התור, שם הרבה תוכניות של
קו נאס נקי, שפתחנו לפני שבועיים, יש לו עשרות אלפים,
קו נאס נקי.
על כללי כל חיים מוקפדים, בלי שום תקשורת, בלי שום דבר, וזה אלטרנטיבה, כי ראינו את האלטרנטיבה הכואבת שיש לבחור ישיבות, שמה, אני לא רוצה לשמוע את הערוצים החילוניים, אבל תתן אלטרנטיבה אחרת, כי פתחנו.
אז הנה, אז אתה לא תבקש עכשיו הכשר מהרב דוב לנדו, הוא יריני להמליץ בזה על רדיו כל חיים, לא!
שיגיש,
כמו שאמרת. לא, הוא יגיד נגד, אבל אתה מיועד לאותם משפחות שכן הולכים, ולא לצערנו, אין להם את הרמה הזאת. מה שנקרא מודרן אורתודוקס, מה שיש באמריקה, שם זה קצת יותר גרוע, והם באמת צריכים את זה, ואתה מביא אותי ואת חבריי למקום הזה, ואנחנו דוחפים אותם קדימה.
אז קודם כל אני שוקר לך את ההתפטרות, אולי זה
במקומה. כן, אל תתפטר, צריך אותך.
מאיפה זה בא לרב אבל? הרב לא גדל ברמת החנן בבני ברק.
ממש לא, אני גדלתי בבית של הורים ניצולי שואה. אמנם הסבא רבא שלי היה אחד מגדולי התלמידים של הכתב סופר, בעל הבאר משה. גאון הצדיק רב מוישה שטיין בהונגריה, הם בתלמידי החתן סופר, הוא התלמיד של הכתב סופר מובהק. אמא שלי עברה את השואה עם ממש מספר על היד. איך היא אמרה? ראיתי את כל הגיהנון ממול העיניים. בחורה בת 22 שקלה 29 קילו, הייתה באושוויץ ומתחת לטוש כבר, שעבדו על יהודי הונגריה שזה מים חמים על גז, לא שזה גז לבד. האם זה הטושים? רואים שם את הכל נמצא שם. והבורא רצה שהיא תשרוד. אני נולדתי לה בתור זקנה, שלושה ילדים אנחנו, והפרש גדול ביני לבין שני חי שיהיו בריאים, ואני הקטן בבית. גדלתי להורים זקנים, שבקושי דיברו עברית, שלחו אותי לחינוך העצמאי בפתח תקווה בשעירי סיסרואל, ואחרי זה שלחו אותי למוסד תיכוני, כמו שהיה להם את הדעה ידוע בתל אביב, שצריכים פרמוס. אבא שלי היה יהודי חרדי, בנה בתי כנסת, הוא היה איש עסקים, אבל הוא היה נכד של גדולי תורה. ושם אני מכיר את כל
החבורות. קיבלתי את התשובה, הרב.
כן, מכיר את כל החבורות האלה.
דווקא כי הרב גדל בתוך רחוב רשב"א.
כן, ואני רואה מה הרס את החברים שלי.
באותו לעת, אני אתן לו רק את השאלה, ואם הרב יוכל לענות על זה בקצרה, אני... כן. הרב מרשה לי להדליק אותו על עוד נושא?
הלוואי. אני שמח.
שמעתי בראשי פרקים את דעתו של הרב בעבר, והייתי רוצה לשמוע, אבל באמת בתמצות, נושא של החתונות החרדיות, חלקם איך הם נראות, המוזיקה שבהם ובכלל המוזיקה.
אוי אוי אוי.
אין לנו שעה וחצי.
עייף. אתה יודע איזה תופעות יש בחתונות היום? כמה אני צריך להילחם שמחתן את הילדים שלי ואומר לנגנים, חבר'ה, אם אני קונה בסופר, אני מזמין מה שאני מזמין, ואני משלם על מה שאני מזמין, אני מזמין את השירים האלה והאלה. אם אני כוח האמיתי, איך אמר לי פעם שמואל בונר, זמר, היה זמר, לא צמרת, אבל זמר חשוב מאוד.
מדהים, איש מדהים.
והוא איש, הוא בא איתי, עמדתי איתו בחתונה מסוימת באדר דימול. אני אומר, האיש הזה שר או שהוא אומר מילים?
הרב עושה את הרשימה הזאת, אבל הקהלה מסכימה לזה?
למה?
והבחורתן מסכים לזה? הוא לא רוצה בשביל החברים שלו בישיבה. לא, לא אצל הרב בבית. לא, לא במצא הרב בבית.
אני קודם מתחיל מהשורש, ואני חייב לומר את זה. הרבה אומרים לי, בשם אלה שמעודדים את השירה, ואני בעד שירה, זה אחד הדרכים באמת לחבר היום בחורים, שואלים אותי, מה, תן להם משהו, תן להם משהו. כן, כן, יש מעלה בזיצים האלה, אם זה מלווה בהסברה של המילים של השיר. להשתמש בלחן כאמצעי להחדיר את המילים לנשמה. זה באמת כמו תפילה. שמעתי את הדיבורים עם אהובי וידידי הרב הלל פלאי. זה באמת דבר שיכול לפעול לבנות דבר. היום יש ישיבות מסוימות שמקפידות על זה. באמת, עוד פעם את השיר הזה. היום אתה יודע מה מעשנים בחתונות? מה שותים בחתונות? להכניס אנרגיות? זה פשוט דיסקוטק. הסאונד כמין זמר. והראיה שהוא נהיה יותר ירש, הרב הולבה כותב, חתונה זה חלק מעבודת השם, שמחה.
הרב...
הוא כתוצאה מזה מתעלה, או שהוא נופל למטה עד התרום?
הרב נהנה להיות נביא הזעם? מה קורה לנו בציבור? אני מסכים אגב עם כל מה שהרב אומר, ואני באמת משתדלים מה שאפשר, ברדיו קיבלתי על עצמי עוד יותר להשתדל בנושא המוזיקה.
אני אף פעם לא דיברתי הרבה על הנושאים האלה. נגיד לך, אתה יודע מאיפה זה התחיל הדיבור על הנושא של תקשורת? מהבן שלי אוריה זצל. יש לנו זמן לדבר על זה.
אנחנו נגיע אליו מיד. אז נחבר את זה לזה?
כן. אוקיי. זה פשוט באיזשהו מקום צבא שלו. לי היה בן בכור. צריך להשתדל לא לבכות שאני מדבר עליו. אומנם כבר חלפו 10.5 שנים. והוא היה דווקא בחור פתוח.
טרסניק.
טרסניק פתח תקוואי, שים לב. ואני התייעצתי עם הרב שטיימן איזה חצי שעה. הוא הבן הבכור שלי, איפה לשים אותו? אני הייתי אז רם בישיבת נחלס דוד לצעירים. ואיתי, הוא היה רגיש כזה להיות אצל אבא שלו, זה לא איתי. אז סיכמנו הרב לבין רחובות, הוא היה בשבי קטן לשם. אחרי זה הוא נדלק משהו מאוד חזק בעניין של רבי סוחר אומר, היה שנה איתו, וזה יצר קשר אדיר בשבת הנגב. ואז הוא הגיע לטרס ישראל, אחרי שהרב שטיימן אמר לי שהוא שמע את כל האופי של אוריה, ושאל אותי עשרות שאלות. אני חושב שלח אותו לרב אזרחי, ובתנאי אחד, תקפיד שהוא יתחבר לקבוצות החזקות שמה, ותדבר איתו הרבה באופן קבוע, אפילו אם אתה יכול כל יום, כל יומיים, כל 3 ימים. וכך היה 6 שנים. זה היה מקום שהוא פשוט כל כך התחבר אליו ובנה אותו, שהוא לא רצה אחרי החתונה שהוא התחתן אחרי 6 שנים, בגיל 23, לעזוב את המקום. אנחנו, הייתה דירה באיזשהו מקום בשכונה המסוימת, רמת אשכול, והוא שכר איזה, איך הוא קרא לזה? ג'וחה. קרא לשכר איזה מקום קטנטן, העיקר להיות בחוב כסוטו ליד הישיבה. ושם הוא חי 11 שנים, 5 שנים כבריא, 2 ילדים ועוד 6 שנים כחולה. ועוד 2 ילדים בניסי ניסים. והוא היה לו נפש מיוחדת בנושא של מוזיקה. יש שירים, יש... ראית עליו בגיל רך, איזה שמיעה אבסול. יש לנו ברקע משפחה של ארשטיק, אנחנו מצד אשתי, קורשורים חזק, וגם הצד שלנו. הוא תפס את זה, והיה לו ניסיונות כבדים. הוא היה אומר לי, אבא, מזמינים אותי זמרי העולם הכי גדולים בציבור שלנו, לא רוצה להזכיר פה שמות, הוא היה חזק ברקע ווקלי, לתת קולות. היו בחורים שהיו אומרים, אצל רבוך בהתרס בליל שבת באלול, שזה היה המושג בבית וגן, הגיעו מחברון המונים, ואחרי זה היו גם שרים, וחשבו שמישהו פה מנגן בבאסים. הוא היה עושה קולות של באסים, שנראים יותר קול מאשר באס של אינסטרומנט. ורצו אותו לבוא לכל מיני דיסקים, אמרת, אורי, אני לא מכריח אותך, אבל דע לך, זה עולם מסוכן, עולם המוזיקה. זה עולם מלא ניסיונות. תחשוב פעמיים אם אתה מתחיל לדרוך כף רגל בסוגיה הזו. זה ניסיונות, זה הרצה של גורמים שונים, זה כסף, זה... אל תשאל מה הולך שם. תחשוב טוב. ובאמת, אחרי כמה ימים הוא חוזר עליי, אבא, החלטתי לעשות גדר בנפשי, רק חברים, שבע ברוכס, חתונות, אם הוא בא, אז כולם ראו אותו, הוא הגיע אוריה שטיין, תשאיר לנו את השיר הזה, ובאמת היו אוהבי, הסריטו חלק מזה, והוא היה, עכשיו, הוא נהיה חולה, והעין שלו הוא סבל, הוא קיבל על עצמו, אני רוצה לתקן נושא שקשור.
הרב מדלג ככה, בקצר, אני כן רוצה לקראת שנייה, אנחנו בשיחה אישית לא על העין, הרב מדבר על בחור מוכשר, חמד של בחור, גאוות ההורים, הרב דיבר עליו וראינו את האושר על הפנים עם הצד הכל. ומה, ויום אחד מגלים שיש לו מחלה בעין, והשם ירחם.
הוא בא אליי בשבת בבוקר, גר בירושלים בית וגן. הוא הגיע אליי לפתח תקווה, ואני רואה שהוא מתיישב ליד השולחן, סעודת היום, ושם לידו שניים שלוש חבילות טישו, וכל שני דקות או שלוש דקות מנגב דמעות על הלחי השמאלית. אז שהייתי אותו, ראיתי את זה שוב ושוב, מה קרה? הוא אומר, אבא, נוזל לי דמעות כבר שלושה שבועות, אני לא בוכה ולא כלום. אמרתי לו, היית אצל רופא עיניים? הוא אומר, כן, יש לנו פרופסור חרדי ידוע. הוא אומר, יש לך סתימה בצינורית. זה הכל סתימה בצינורית, וזה עם דבר מוכר, ופותחים את זה כמו סתימה בחסי שלום בלב, באחד העורקים, או אינסטילטור. הוא הלך, אמרתי לו, חששנו כלום. והוא מנסה עם מחט דקיקה ביותר, עם ראשן קטן קטן לפתוח, והוא דוחף, וזה לא נפתח, דוחף, דוחף. הוא אומר, אני לא רוצה בכוח, לך תעשה ביופסיה ביד הסיין קרם, מה מעכב? ואז אומר לי מחותני הצדיק, אבא של אלמנתו, תשמע, רופאים
אמרו...
הרב גרינבוים. הרב גרינבוים, שליטה. תשמע, הוא עוד שלושה חודשים מת. עד שהוא הוציא את זה מהפה. הרופאים אמרו, מקסימום שלושה חודשים. אמנם זה קטנטן, ושלושה מקרים כאלה בכל העולם. בכל העולם. מיקום כזה, סוג כזה. במיקום צינורית של הדמעות של עין שמאל. אז אמרו, תשמע, ואומרים להם את זה נורא, המכון שרת אונקולוגיה בהדסה עין כרם, תשמע, זה הנתונים, אנחנו לא עושים כל מיני מריחות ועיגולי פינות, תכין צוואה אם אתה רוצה, קח תרופות, שלושה חודשים, זה המקסימום שיש למצב כזה. זה זורקים טיל כזה על ראש של בחור בן 28, אבא לשני ילדים שמרגיש מצוין, רק נוזל לו קצת דמעות. שיתברר שזה חוסם את הזרימה של הדמעות לסקית של הדמעות בין האפף התחתון לעליון וגורם לנפילה כלפי ה...
מה הייתה התגועה של הרב כשהרב שמע את הדיאגנוזה הזאת?
את האמת, הייתי אז בפעילות בנעריה, יש שם איזה מלון נצרת עילית או נעריה, יש שם איזה מלון היה שם חלק מהבנות שלי, הוא הבחור היה, אז הבנות הוא הבחור, מספר לא קטן של ילדים, הם היו איתי, ישבנו על יד הים כשזה היה ממש סמוך לים, והתחלנו לשיר בדמעות שירי רגש, כדי להפעיל את הריכוך של המסכים השונים שמכסים, לב טהור, ברא לי אלוקים, אישור זכו כביסי, ואמרנו, יש בורא לעולם. במקום שלושה חודשים הוא קיבל שש שנים, עוד שני ילדים. ואחד הפעילויות שהייתה לו, וזה מדהים, אני לא יודע מאיפה לקח את האמונה הזו, כל בדיקה יותר גרועה מהשנייה, כל MRI, כל CT, והתגובה שלו, הכל ברחמנותו האינסופית של טאטה, לא דיברנו יידיש בבית, קורא לזה טאטה, ולא, אנחנו, הרב מוישה שפירא זה מורי ורבי בן השאר, ביקש ממני, תשמע מנחם, תוציא ספר איך הבן אדם הזה חי בשש שנים האלה, בין גיל 28 ל-34, לא היסטוריה שלו, זה לא צריך לעניין אנשים, איך בחור מתמודד ומה הוא שם אמונה וביטחון לבן אדם.
אני רוצה ברשות הרב לקריא קטע קצר מתוך דברים שפורסמו שאוריה כתב כיומן או כמשהו, כחיזוקים.
מופיע בספר.
לא יודע אם בחרתי את הקטע הכי נכון, אולי הרב יצא קטעים אחרים, אבל זה קטע שנתקלתי בו, וכתב את זה בלילה שלפני ניתוח של הסרת העין, שהציעו לו את העין. כותב, אני עומד לפני ניתוח, מחר יהיה בידיו של הקדוש ברוך הוא כל יכול. אני רוצה להזכיר כמה דברים בקשר לביטחון המוחלט בקדוש ברוך הוא, שהרופא היחיד והוא הרופא כל בשר ומפליא לעשות, ועליו נאמר, כי אין ישם רופאיך. ואין איזה הבדל בין לב, כליות, כבד, פה, מוח, אוזן, נשון, לבין עיניים, הכל, כל שנייה ושבריר שנייה ברצונו יתברך. ואני באמונה זו חי ומשתדל להצמד לכל רגע בחיי שהשם הוא אלוקים, כמו השמש תזרח מחר, יכול להיות גם שינויים אצלי, וכל זה רק באמונה מוחלטת שהכל מתו יתברך. אני בטוח שזה לא בעיה בשבילו, וכולי וכולי. אני מכוון שכל תכליתי בעולם זה למען הרבות אמונתו בקרב בניו, לעשות רצונו ולעשות לו ולמען הטוב בעולם. אני מבקש את זה בצורת הרין השם חסדך בעינינו לפי הזגתנו, שנרגיש טוב בלי איסורים קשים ודיכאונות. אנא ממך ברוך עולם, עשה עמי צדקה וחסד בראשינו, אין עוד מלבדך, בנך ואהבך. אוריה בן שושנה ריזן. יש עוד הרבה קטעים ש...
הציעו לו את העין, וכל שנה הוא בא לביקורת, והפעם הראשונה שהוא בא, הוא אומר לרופא המנתח, מספר אחד בעולם, פרופסור שאה, אמריקאי ממוצא הודי, you can show me my eye, I want to see it. אתה יכול לראות לי את העין שהוצאת לי לפני שנה ורבע? שאלתי אותו, אוריה, למה רצית? אמרת, רציתי להגיד תודה לבורא העולם, על ראייה, הוא קרא לעיניים מצלמה בתלת ממד בצבעוני. תלת ממד בצבעוני, ועכשיו אין לי תלת ממד. מי שיש לו רק עין אחת, מי שרוצה שיבדוק את זה, ישים יד על עין אחת, הוא לא רואה טוב את העומק, הוא רואה אורך ורוחב. הוא רואה נוסע ברכב לישיבה של חמי ולהשפיע על בחורים. הוא אומר, לא, רואה נוסע, הייתי רואה אותו לפניי, אין אצלי הבדל בין חצי מטר ל-30 מטר. רציתי להודות למי שנתן לי מצלמה בתלת ממדיות 28 שנה.
הוא מפורסם אז עם הרטייה השחורה, זה היה סימן ההיכר שלו שהיה מגיע, והוא בעצם לקח את המחלה שלו והפך את זה לעוצמה של חיזוק ואמונה.
זינוק כלפי מעלה, זה פשוט לקח את זה. רמושה שפירה אמר, תראה, במובן מסוימים הספר הזה יותר ישפיע מאשר אפילו ספרים על גדולי ישראל, אתה יודע למה? לפעמים קוראים ספרים על חופץ חיים, האמת היא שהרב יצחק קוטנר התריע על זה. נראה לך שזה מלאך השם, חופץ חיים, בבא סאלי. מה זה קשור אליי? אני מכיר את החולשות שלי, את הירידות שלי. אז כאילו זה מנתק את ההשפעה. אבל יראו את הסיפור על הבן שלך, יראו את התמונות שלו, כמוני כמוך, ותראה מה עושה לו אמונה וביטחון. זה ישפיע על הציבור. אני מקבל תגובות למאות ואלפים, כולל מחוץ לארץ. זה תורגם גם לאנגלית, שם הספר השם אורי. שוב, ביוזמה של אנשים על חשבונם, כבר שזה כל כך חיזק לראות בחור, מרשים, עוצמתי, ותראה לאן הוא הגיע, ובמקום להיכנס, הוא אמר לי, אבא, במחלקות שהייתי, אין שטקרים, אין חלונות. אנשים רוצים להתאבד. למה לסבול כמה שנים ובסוף למות? אין חלונות ואין שטקרים.
לא היה לו רגע שבירה?
לא לפניי, לפחות. תמיד הוא מנע ממני לבוא, אבא לא יבוא, אבוא אח שלו, אני לא רוצה שאבא יצטער. כשבאתי איתו, הייתי שר איתו. היינו שרים יחד, הוא היה כזה מוזיקלי. יש איזה הקלטה ויש סרטונים. אגב, דדי גראוכר, זכר צדיק לברכה, אולי אפשר לומר עליו, באמת, שהוא היה עושה חסדים אדירים. הסריט אותו, הקליט אותו, הוא היה מחבר אותו, לוקח אותו לכל מיני מקומות. היו כמה אנשים, ויש באמת חומר ממנו. אז מה קיבלתי על עצמי? כיוון שהוא אמר לבורא, מול העין שלו, הוא רצה לראות את העין. הוא הראה לו את העין, הוא התפעל מהעין. הוא אומר לי, אבא, זה כמו ביצה, כמו כדור פינג פונג. הוא הראה לי, הנה הרשתית, הנה הקרנית, הנה האישון, הנה העדשה. הוא הוציא את זה שלם. הוא אומר, בכיתי מזמור לתודה, מזמור 100 בתהילים. עבדו את השם בשמחה. הוא עשנו השם ולא אנחנו. ואז הוא רואה שהרופא בוכה. הרופא שפתח כבר אלפי גולגלות, יש לו רפרטואר אדיר בעולם. אז הוא ראה אותו, הפרופסור שאה, הוא היה, you're crying, מה אתה בוכה? אז הוא אומר לו, תשמע, אני פתחתי לך את הראש לפני שנה ורבע. וראיתי מה מתרחש שם. הייתי בטוח שלא תחזיק מעמד יותר משלושה חודשים גג. אתה אחרי שנה ורבע עומד על הרגליים, ועם עין אחת מסתכל על העין השנייה, תאמין לי, אלוקים אוהב אותך. ואז התחבקו זה על גב זה ובחו 10 דקות. שמעת? מטפל ומטופל. אז הוא אמר לבורא, נתת לי מכה בעין, אבא לימד אותי שאם מקבלים מכה בעבר מסוים, סימן שהבורא רוצה שבעבר הזה נתקן דברים בעולם. אני יודע שיש בעיה שבכל בית יש טלוויזיה, יש בית קולנוע, באמצעות מכשירים, באמצעות מחשבים, בקלות, באמצעות דיסקונקי פשוט. תן לי לתקן את זה. והוא, יש לי בבית מאות מכשירים שבורים שהוא שכנע אנשים.
וואו.
קיבלת מצלמה, תשתמש בזה לפי רצונו. אתה רוצה לראות סרטים וקליפים? תייצר מצלמה לבד, זה היה המסר שלו. תייצר מצלמה לבד, לא במצלמה של אלוקים. הוא לא מרשה לראות את הסרטים האלה ואת הקליפים האלה. אל תתחיל איתו יותר חזק ממך, לי הוא כבר לקח עין אחת. וככה הוא שכנע אנשים, ויש לי בבית ערימות עד היום. אלמנתו הביאה לנו שקיות ששמו לה בבית וגן, תני לחמיך לעילוי נשמת בעלך המנוח. וכאן ראיתי כצוואה שאני אמשיך את הקו הזה. מאז זה התחיל. יש לך נושאים על הרוב שדיברנו עליהם, וזה ממשיך גם היום. אבל התחלתי קצת להתמקד בזה מתוך הודעה לבורא שהוא נתן לי את הילד הזה לעוד 6 שנים עם עוד 2 ילדים, בניגוד גמור לכל האנשי הרפואה בארצות הברית, בפרנקפורט.
תשובה יותר ברורה, משכנעת, אמיתית מהתשובה הזאת לא היה שייך לקבל. אנחנו ממש לקראת סיום, יש עוד כמה נקודות. הרב הזכיר שיעורי הישר הרבה, בעל רגש, הרב הזכיר גם דני גראוכר, הרב לא ידע מה אני הכנתי. אני רוצה, מנדי, תקרין לנו קטע קצר. השם עולה לחמי רחמי עולי עולי לקבל ותחן ונוי אוי ואי השם עולה רחמי רחמי עולי 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 לקבל ותחן ונוי השם נוילו לרחמי רחם עליי רחם עליי השם לרחמי רחם עליי רחם עליי
לשמו ולזכרו תאוות נפש.
שנתיים אחרי, נכון? או כמה זמן אחרי זה? אחרי הטרגדיה של הבן שנפטר, משפחת שטיין חובה שבר על שבר. סליחה שאני מכניס את זה, רק פשוט הרב כל כך מחזק אותנו, אז אני בטוח שגם איזה הרב יחזק אותנו, מחילה. נכדה של הרב.
רחל בלומה.
חולה, בת של בן, של הרב, בן שמוישי. חולה, מתמודדת עם המחלה, הורים בגבורה גדולה, מחזקים את כולם. הקדוש ברוך הוא מחליט שהפיקדון
צריכת מוחזר לבעליו אחרי 4 שנים, היא הייתה בגיל 2.5 עד 4 בערך, זה הזמן שהיה משהו בדם, משהו לוקמיה, מהסוגים האלה. תראה, זה לא פשוט, ממש לא פשוט, זה דבר שאי אפשר לקנות אותו בקורס, אבל ההורים שלה, אני חייב לציין, אתה יודע מה, אני אספר לך מה אמר מוישי הבן שלי בשמגר כשראו מיטה קטנטונת כזאת של ילדונת. מה הוא אמר שם? אגב, זה, מישהו הסריט את זה וזה מתגלגל במקומות שונים. הוא אומר, בהדסה עין כרם, על יד המחלקה הזאת של אונקולוגיית ילדים, יש מחלקת יולדות, לא יודע משום מה, שמו את זה באותו בניין קומה, מעל קומה. אז הוא אומר לילדה, רחל, אני בא עכשיו לבקש סליחה מבורא העולם. לפני שקיבלתי אותך 4 שנים, אז ריקיתי עם אשתי ללידה שנולדת. הייתי, לביתי את אשתי, בנו אימונית, ואני באמת כל תקופת המחלה של העירה, רואה ורחים חברים שלו מהשכונה ברמת שלמה, שיבת מיר, באים ללדת. איזה שמחה. וחשבתי לעצמי, רק שנייה, כשקיבלתי אותך, אני אמרתי תודה על כך שקיבלתי מערכת כזאת מסועפת של לבלב וכבד ותחול, ועשרות אלפי קילומטר של כלי דם ומו. ונולד. מישהו הבטיח לי והתחייב לי ל-120 שנה? יש איזה חוזה חתום עם אלוקים שהוא מתחייב לתת לי אותך לכך וכך שנים? לא הרגשתי שעודתי כל כך. רק ברגע שלוקחים, אז אני מתחיל לצעוק. זה בן אדם? אמרת תודה כשקיבלת? נוהגים לומר, השם נתן והשם לקח. נתן, נתן. נתן זה מתנה. התייחסת לזה כמתנה, קיבלת איך קשר הספר מפורסם שיצא בעולם. גוף האדם, המכונה שלא תאמן. מהדורה אלבומית מדהימה. התייחסתי לזה, אני עכשיו רוצה לבקש מחילה. הבורא התברך, לא הודיתי לך על מה שקיבלתי. אז לפחות עכשיו שהפיקדון מוחזר לך, אני מודה לך שנתת לי את זה 4 שנים. אז הוא סיפר כילדה קטנה, לילה קודם, שהוא אמרה, אני רוצה לבוא לבית הכנסת, אני רוצה לתת נשיקה לארון קודש. אתה ראית שיש פה נשמה גבוהה, שהבורא שם אותה בין מין לבוש 4 שנים, מה שקברו זה לא אותה, קברו את המעטפת שנקרא כמו מה שקוברים אל אדם, זה כיוון שיש דין של תשמישי קדושה שבלו, גונזים אותם בדוסקמאות שונות. הגוף של האדם שימש לנשמה, הניחו עליו תפילין, הוא נרתיק לנשמה, אז הוא שפה קדושה, והם גונזים אותו, מי שזוכה קם לתחילת המתים אחרי הזיכוך. אבל הרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה, ניפגש איתך, אני מקווה ששמרתי עלייך מספיק. מה שנקרא, קיבלתי פיקדוני, שומר פיקדוני שבא שלא פשע בשלו, שלח ביין ושינה ברשותו. אני רוצה להודיע שלא, אני מקווה שלא פשעתי ושלא שלחתי בך יד, ותמליצי טוב עלינו. מבט שכנראה אולי מהסיפור של אוריה, אולי אוריה חיזק אותו ואת כולנו ברמה כזו שכך הסתכלנו על העניין. אנחנו מבקשים הבורא, אנחנו
אולי יש שאלות?
אני לא שמעתי שום שאלה
לרב.
אני היה לי מחשבה כאילו בוא תראה מה זה עוד אחד כאילו, אבל לא לשאול
מה השם רוצה ממני?
אני, כיוון שזכיתי ללמוד אצל גדולי תורה ענקיים, בתוכם רבינו הרב רבי יוסף הכהן רוט, שהיה עוד מקושר לחזוני של הרב מיטשבין, ווצאנו כמה ספרים ביחד, ומורי ורבי שיהיה בריא, הרב רגון רב מיכל זילבר, וכמובן רגון רב מוישה שפיר, הרב ישראל לוינטרוב, להבדיל בין החיים לחיים. אז הם הספיגו אותנו דרך מאמרי מחשבה עמוקים ביותר במשך כל השנים. אני לא יודע, אבל השם יעזור, איך אומרים, אל תבינו לדי ניסיון ולא לדי ניסיון.
לא בכה, לא הצטער, לא.
במסתורים טיב כנפשי, אתה יודע, יש אופעים שונים לאנשים, אופעים שונים. אחד המקרים שממש ממש בכיתי, זה דווקא בנושא של החלום. כשאומר לי החבר שלו, שהוא בא ויודע את הציונים של הילד, החבר של אוריה, אומר אוריה בא אליי אחרי 4 שנים שאני קברתי אותו עם הידיים האלה. והוא אומר לו, תשמע שלומי, זה שליווה אותו בכל מקום, חבר שלו מפתח תקווה, שלמד איתו באתרת. והוא אומר לו, תשמע שלומי, אני מודיע לך, אני סובל קשות, ילד אחד שלי כרגע לא לומד טוב. כשהוא נפטר אוריה, ילד הזה היה בכיתה ב', ב' ג' ד' א', מצוין. ו' בקטע קטן שבין סוכות לחנוכה, ופתאום, אני כל הזמן התקשרתי לרבס שלו, בני בנים הרי הם כבנים. זה הדין, ועודתם לבניך ולבני בניך, אם אין אבא, זה הסבא ממונה להעביר את המסורת של 3,300 שנה לנכד, אחרת יש מספיק גזלנים באינטרנט שיגנבו אותו לכל מקום. ברור, יש גזלנים בלי סוף, הרי זה משפיע מספר אחד לעזוב את המערכת. אז דיברתי עם המחנכים שלו, דיברתי אפילו עם הגננת, יש לו ילדה קטנה, 3 יתומים גדולים, וקטנה הייתה בת 2.5, לא זוכרת אותו. אז הוא הודיע לי, תשמע, הרי באמת, שמע, לאחרונה הוא לא מרוכז כל כך, לא יודע מה קרה. ואז הוא היה מגיע. 3 פעמים, פעמיים ראשונות הוא זלזל, היה בטוח שחלומות שווא ידברו. אומר לו, תעשה לי טובה, 2 בקשות יש לי אליך. 1, תגיד תודה לאמא, כלומר לאשתי, על התפילות שלה. מי ידע מזה? אחרי הלוויה, אשתי אומרת לי, אני מקבלת על עצמי להתפלל על 4 היתומים של אוריה, לפחות 15 כל יום בלי נדר, כבר שבלי אבא זה מסוכן, אין גבולות וזה מסוכן. היחיד שידע מזה זה אני, אף אחד בעולם לא ידע, ואוריה בא לבקש משלומי, תגיד תודה רבה לאמא, לתפילות שלה זה משפיע. דבר שני, דודי צריך חיזוק מיוחד, אז בחנוכה אני מגלה לך סוד, חנוכה פתוחים השערים, הגיעו אליי פניות מכל העולם, בפרט לפני חנוכה, לחזק את הציבור בחנוכה, לבקש על הצלחת הילדים בירת שמיים, ושחנוכה זה חינוך, זה בית, זה נרות, וזה זמן ש... אז אוריה מגלה לשלומי, שיהיה לך ברור שזה לא חלום שקר. אתה לא יודע מזה, כן? חנוכה פתוחים שערי שמיים לתפילה על הצלחת הילדים בירת שמיים, רק ב8 ימים האלה. שער הימים זה לפעמים כך, לפעמים כך. אבל חנוכה זה פתוח, וכמה תפילות על זה, יש תפילה, תזכי נלזרי, וזרי ותלמיד חכון וחסידים, אוהבים למיילו, זה חנוכה. והוא זלזל פעמיים, עד שבמה השלישי אומר לו, ערב לפני חנוכה, שלומי, אתה חבר שלי. איזה בן אדם אתה? אתה יודע כמה קשה לקבל רשות מבדיל של מעלה להופיע בחלון למישהו בעולם הזה? צריכים זכויות בשביל זה, ויש לי זכויות, הוא לא פרט איזה. תיגש, היום מהאבנה ראשון אני סובל, דודי לא נותן לי שום אילוי נשמה, זה הרגליים שלי, ילדים שלי זה הרגליים שלי, אני לא יכול לעזור לעצמי, רק דרך מי שנמצא בעולם הזה. תפנה כבר. אז הוא היה בפניקה, הוא הסתלק לו מהחלון, תלפן אליי, ואומר לי את כל הפרטים, ופוקח בכיתי באותו זמן. אמרתי, הוא יודע הכל, מה זאת אומרת? הוא יודע את הציונים, כמה בדינים, כמה בהלוכה, כמה בגבור.
אבל החבר הזה לא יכול לדעת, לא היה לדרך לדעת אותם.
מאיפה הוא יודע? הוא יודע מה נעשה עם הבן שלו. יש סוגיה בברוכס על זה, רוחות מספרות זה עם זה, הם יודעות מה קורה פה, ועם הילדים שלהם הם בדי יודעים. ואז הוא אומר לי, הספקתי לשאול אותו 2 שאלות. שאלה אחת, למה לא באת? שהאלמנה תתפלל, למה באת? לאליי שהסבתא, כלומר אשתי, תתפלל. הוא אומר, היא התחתנה כבר, היא לא רוצה להתערב שם, היא כבר נשואה. היא התחתנה לפני 3 חודשים. הוא ידע את התאריך. אלול היא התחתנה עם יהודי יקר מאוד, ממש תלמיד חוכם, ובכסלו היה הסיפור הזה, והוא אומר לו, היא התחתנה לפני 3 חודשים, אני לא רוצה להיכנס שם. שאלה שנייה, איפה היה פאג'? הוא היה רגיל לראות אותה עם הרטייה? זה היה המותג שלו. הוא היה נראה לו יפה יפה. אז כנראה שלומי שהיה רגיל ללכת איתו למקומות האלה עם הצלקת הנוראית במרכז המצח ששם פתחו לו. אתה נראה טוב, אוריה, מה קורה? אז אמרתי, הוא ענה לך? אמר לי, כן, נתן לי מוסר 3 דקות. תגיד לי, שלומי, גם אתה עברך בבית וגן, אתה גם שקוע בצ'יפס ובחומוס. המחלה הייתה בגוף, לא בנשום, אני כבר נמצא 4 שנים בגן עדן. מה ששמו בבור זה את הגוף, המחלה של הסמך-ט, אז סמך-ריש הזה היה בגוף, זה עובר זיקוך ויקום לתחיית המתים. זה הצורה שלי, זה הקומה שלי. מה קרה לך? אתה עבריך וגם אתה שקוע. הנרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה, והגוף ישוב אל האפר שלו, כך משם בתור גניזה של תשמישי קדושה, עובר את הזיקוכים שלו וחוזר. אני רואה פי אלף ממך. אתה נמצא בתוך הגוף, אז יש לך מקיצות, אתה לא רואה מה קורה בעבר לקיר. אני רואה מה שקורה בעבר לקיר גם כן. ושמה שרואה זה לא חתיכת בשר של רשתית או קרנית או כל מיני נימים. מה שרואה זה הנפש. רק יש לה משקפת בתוך הגוף. מחוץ לגוף היא רואה בלי גבול. אז הוא הסתלק ממנו. ואז הייתי מזועזע ושתקנו עם זה כ2 שנים. עד שאמרנו, זה חומר אדיר לקרב. דיברנו על קירוב. וזה עושה פשוט גדול. לא הכנסנו לספר. גם הספר יצא קצת מאוחר. וברוך השם זה עושה המון המון חיזוק.
תודה רבה הרב מנחם שטיין שהרב הגיע לאולפן והרב שיתף אותנו וחיזק אותנו ורגש אותנו וטלטל אותנו ונייר אותנו. ואני בטוח שיש אנשים ששמעו וחלק מאלה שצפו שהולכים להתנתק מהכלים הדיגיטליים, אולי קצת תישארו ברדיו שגם את זה תעזרו, אז תעדכנו אותנו שנצמח ונתקן את הרב. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה למנדיו על העריכה הטכנית והצילומית. אני הייתי איתכם אבי רוזן, שנזכה בעזרת השם לשפע סייעתא דשמיא וישועות גדולות.